קמנו בבוקר.
תחתכתם שיניים?
יצאתי לדרך.
באופניים?
ראיתי אותך.
בקיוסק של אפרים. חתכנו סלט. בצהריים.
שטפתם ידיים?
והופ, כבר בין ארבעים.
השמש כבר נמה, זרח כוכב ראשון.
ירדן ודידי בפיג'מה,
עכשיו הולכים לישון.
רגע, קודם סיפור.
ירדן ודידי בפיג'מה, קודם סיפור והולכים לישון.
סיפורים מתוך ספריית פיג'מה. שם הפרק, הוד רוממותו.
הוד רוממותו? תארי לך שהיו קוראים לי הוד רוממותו דידי.
מה היה קורה אז?
אז הייתי הוד רוממותי, וכולם היו מכבדים אותי, והייתי עושה מה שאני רוצה.
יא, מה למשל?
הייתי בונה ארמון ענק, שבתוכו יש חדר ענק, שבתוכו יש יער ענק, שבתוכו יש קוף, שתי פיות ופיל. מה את היית רוצה?
שיהיו לי את כל הספרים בעולם, ושאני אוכל כל היום רק לשמוע סיפורים, מהבוקר עד הלילה, בלי לעשות שום דבר אחר. וגם חד קרן.
דידי וירדן.
אנחנו לא דידי וירדן.
אז מי אתם?
אנחנו הוד רוממותם.
ואנחנו רוצים לשמוע סיפור.
בסדר, הוד רוממותם, אבל אחר כך לישון.
הממלכה הקטנטנה.
מאת אדגר קרת.
הממלכה הקטנטנה הייתה באמת קטנה. יש אומרים שהייתה הממלכה הקטנה ביותר בעולם. ומכל קצווי תבל היו מגיעים מבקרים להתפעל מיופיה ומקטנותה.
היא הייתה צרה כל כך, שכשהמלך ויועצו החכם רצו לשחק בצלחת מעופפת, הם נאלצו לעבור את הגבול למדינות השכנות כדי שיוכלו להתמסר.
היא הייתה קצרה כל כך, שפעם כשנסחף אליה בטעות לוויתן מבולבל, הוא כיסה את הממלכה לכל אורכה, והזנב שלו נשאר בחוץ.
והיא הייתה קטנה כל כך, שבכל הממלכה כולה הייתה רק אורווה אחת.
והאורווה הזאת הייתה זעירה כל כך, שהיה יכול לגור בה רק סוס פוני אחד.
וסוס הפוני הזה היה פצפון כל כך, שרק מלך נמוך ורזה במיוחד היה יכול לרכוב עליו.
עד כדי כך הייתה קטנה הממלכה.
המלך טוב הלב של הממלכה ויועצו החכם גרו בארמון קטן ונעים. לא רחוק מהם, בשתי בקתות עץ צמודות, גרו שני פשוטי עם ועבדו יחד בשדות התות.
עד שיום אחד באה לביקור בממלכה אלמה פורעת שיער וחייכנית, ואחד מפשוטי העם התאהב בה.
אהבתו הובילה אותו אחרי חיוכה המקסים לארץ מולדתה. ממלכה פעוטה גם כן, אך בכל זאת גדולה יותר. ומאז חייו של פשוט העם האחרון הפכו לעצובים.
הוא עדיין המשיך לחגוג את כל חגי הממלכה ולהריע בכל כוחו כשהמלך ופמלייתו הפצפונת היו רוכבים בשביליה.
הוא עדיין הקפיד לשלם בזמן את מיסיו הזערוריים ולחשוב בכל לילה לפני שנרדם איזה בר מזל הוא שזכה להיות נתין של ממלכה קטנה וחמימה כזו שבה מושל מלך נפלא כל כך.
ובכל פעם שהמלך ויועצו החכם היו חוזרים לארמון והשער היה נסגר אחריהם, הוא הרגיש משב רוח צונן שחדר לעצמותיו ומילא את עיניו בדמעות חמימות. לא קל להיות לבד. ואחרי שנה ארוכה ומלאת געגועים, ביקש הנתין היחיד של הממלכה הקטנטנה, רשות ממלכו, לנסוע ולבקר את חברו, הנתין האחר, שעזב ובינתיים הפך לאב.
היועץ התלבט מעט, אבל המלך, טוב הלב, היה נחוש בדעתו לאשר את בקשתו של נתינו היחיד. כי הוא באמת היה נתין נהדר, חרוץ, פשוט ונאמן, ולמרות שהשתדל תמיד להשפיל את עיניו, העצב שניבט מהן היה עמוק כל כך, שאף אחד לא היה יכול להישאר אדיש לו. אף אחד. אפילו לא מלך.
הנתין האחרון של הממלכה הקטנטנה ארז מזוודה פצפונת, השתחווה לפני מלכו ויצא לדרך, לא לפני שהבטיח לשלוח בכל שבוע מכתב.
ובאמת, כעבור שבוע הגיע מכתב, ואליו הייתה מצורפת תמונה. ובתמונה נראה הנתין האחרון מחייך חיוך גדול ומחזיק בזרועותיו תינוק קרח עם חיוך גדול לא פחות. במכתב הוא סיפר שחברו פשוט העם ואשתו הציעו לו להשגיח על תינוקם, והנתין האחרון מיהר להסכים, כי הוא והתינוק באמת הסתדרו נהדר.
הודעתו התקבלה ברגשות מעורבים. המלך ויועצו לא יכלו שלא לשמוח בשמחתו של נתינם האהוב, שהאושר שוב ניבט מעיניו. אך לצד השמחה הגיעה ההבנה שבלי נתינים אין ממלכה, ושעכשיו לא תהיה למלך ברירה, אלא לוותר על כתרו.
המלך ישב אל שולחנו והחל לנסח את החוק האחרון בספר החוקים, חוק פיזור הממלכה. אבל לפני שהספיק לחתום עליו בחותם המלכותי, התפרץ לחדר יועצו החכם ובפיו הצעה.
הוא התפטר מתפקידו כיועץ המלך, יעזוב את הארמון ויעבור לגור באחת הבקתות של פשוטי העם. כך תוכל הממלכה להמשיך להתקיים.
הפתרון לא היה מושלם, שהרי למלך יהיה קשה למלוך בלי יועץ חכם לצידו.
והיועץ יתגעגע כמובן למנעמי הארמון.
אבל לשניהם היה ברור
שטובת הממלכה עומדת מעל לכל.
העבודה בשדות התות דווקא מצאה חן בעיני היועץ שהפך לפשוט עם, כמו גם החובה להריע ולנופף בדגלים בכל פעם שהמלך יצא לסייר בממלכה. אבל הבדידות הייתה קשה יותר משדמיין, והוא מצא את עצמו לא פעם מתגעגע לארוחות הערב המשותפות עם המלך ולשיחות המרתקות שניהלו לפני שהפך לפשוט עם.
ולא רחוק ממנו, מעבר לחומות הארמון, גם המלך התגעגע לאותם דברים בדיוק.
בבוקר יום הולדתו של המלך, יום החג החשוב ביותר בממלכה, המתין הנתין החדש בפתח הארמון עם סלסילת פתיתי נייר וקריאת הערצה מוכנה מראש.
אבל כשהשער נפתח ומצידו השני עמד פשוט עם שנראה בדיוק כמו המלך,
השתנתה קריאת הערצה לקריאת הפתעה.
מאותו יום גר מי שהיה פעם המלך של הממלכה הקטנטנה בבקתה הצמודה לזו של יועצו לשעבר.
שניהם עבדו יחד בשדות התות, אכלו יחד את ארוחותיהם ודיברו בכל לילה שעות ארוכות.
הארמון שנותר ריק הפך לאתר היסטורי, ומדי פעם כשהיו מגיעים מבקרים, המלך לשעבר ויועצו לשעבר היו מובילים אותם בין חדרי הארמון ומספרים להם על המלך טוב הלב ועל היועץ החכם שפעם גרו בו.
Thank you. שם איי הזהב, שכחתי משמע.
דידי.
היום אני לא סתם דידי. היום אני הוד רוממותו, דידי.
סליחה, נכון. אז הוד רוממותו, דידי.
מה?
אם אני הוד רוממותה ירדן, אני יכולה לצוות עליך?
אני חושב שכן.
יופי. אז אני מצווה עליך.
אבל תצווי משהו קל, לא משהו קשה.
אני מצווה עליך.
אבל אל תצווי עליי לעשות משהו שאני לא אוהב לעשות.
טוב, אז אני מצווה על... זה לא בכלל לא כיף לצוות כשאתה כל הזמן אומר לי מה לצוות.
אני רק אומר לך מה לא לצוות, את יכולה לצוות את כל השאר.
אז אני מצווה לך לשמוע איתי סיפור על נעלי הזהב של המלך.
יש, אני אוהב את הציווי הזה.
ידעתי, בגלל זה ציוויתי אותו.
נעלי הזהב של המלך. איבדה נורית יובל.
לפני שנים רבות הייתה עיירה קטנה ושמה חלם. עיירה קטנה הייתה חלם, אך מפורסמת בעולם כולו בחוכמתם של תושביה, שהיו חכמים כולם, מגדול ועד קטון.
בימי קדם היה מלך בחלם. מפעם לפעם היה המלך נועל את נעליו ויוצא להסתובב בעיר. נעליים הן נעליים, ואין הבדל גדול בין זוג אחד למשנהו. מי שנועל נעלי אור פשוטות, אינו נבדל משאר האנשים. ואי אפשר להרגיש בייחוס המיוחד שלו, ולחלוק לו כבוד מלכים.
לא ייתכן שלא יכבדו את המלך שלנו,
חשבו החלמאים.
מוכרחים לתת לו איזה סימן היכר, כדי שהעוברים והשבים יראו שמלך עובר ברחוב, ויכבדו אותו כערכו.
מיד כינסו אספה גדולה שנמשכה 7 ימים ו7 לילות, והחליטו ש
המלך יצא לרחוב בנעליים של זהב.
כל אחד יוכל להבחין בהן ולכבד את המלך כראוי לו. אספו החלמאים את כל התכשיטים של נשותיהם ובנותיהם והביאו אותם אל צורף הזהב. והוא התיך אותם ויצק מהם זוג נעליים הדורות.
המלך נעל את נעלי הזהב ויצא לטייל ברחובות העיר. הכבישים בחלם הקדומה לא היו כבושים בזפת כמו בימינו, ולפיכך היו מכוסים תמיד בוץ ורפש. אחרי צעידה קצרה, התלכלכו נעלי הזהב בבוץ. ושוב לא היה הבדל ביניהן ובין שאר הנעליים. האנשים לא יכלו להכיר שמלך הולך ביניהם, ולא כיבדו אותו בכבוד מלכים.
ביזיון שכזה!
אמרו החלמאים,
איך ייתכן שלא יכבדו את המלך שלנו?
ביד כינסו אספה, שנמשכה 7 ימים ו7 לילות, והחליטו
לתפור נעלי אור גדולות,
שאותן ינעל המלך מעל נעלי הזהב,
כדי להגן עליהן מן הבוץ והרפש.
המלך נעל את נעלי הזהב ומעליהן את נעלי האור, ויצא לטייל בעיר. נעלי האור הסתירו את ברק הזהב, ולא היה אפשר להכיר שיש משהו מיוחד מתחת לנעליים הרגילות. שוב לא זיהו התושבים את המלך, ולא כיבדו אותו כערכו.
בושה וכלימה,
אמרו החלמאים,
אין נותנים כבוד למלך שלנו. מוכרחים לפתור את הבעיה.
גם הפעם כינסו אספה גדולה, והחליטו
לעשות חורים גדולים בנעלי האור.
דרך החורים יהיה אפשר לראות את הזהב. ושוב ידעו כולם
כי מלך עובר בחוצות העיר חלם,
ולא יקלו בו ראש.
הסנדלר חתך חורים גדולים בנעלי האור, והמלך נעל את הנעליים המחוררות על נעלי הזהב, ויצא לטייל ברחובות המחוסים בוץ. אחרי צעדים אחדים סתם הרפש את החורים, וגם כיסה את הנעל כולה, ולא היה אפשר לזהות שום דבר מיוחד. מובן שאיש לא היה יכול לדעת שמלך מסתובב בעיר, ולכבד אותו כיאות.
כבוד המלך, כבודנו!
הצטערו התושבים.
מוכרחים למנוע את הזלזול, וצריך לדאוג שהחורים בנעלי האור לא יסתמו בבוץ.
אחרי אספה ארוכה, הוחלט
לסתום את החורים בתבן וקש, כדי שלא יחדור בוץ.
כיסה התבן גם את נעלי הזהב, והבעיה לא נפתרה.
או אז נערכה אספה כללית, גדולה מכל האספות שהיו עד כה. איש לא נהדר.
והוחלט ש...
המלך יישא את נעלי הזהב בידיים בשעה שהוא מסתובב בעיר,
וכל אחד יוכל להכיר שמלך הוא.
וכך היה. מני אז היה המלך של חלם מטייל בעיר, לרגליו נעלי אור גדולות, ובידיו נעלי זהב. וכל העוברים והשבים רואים ויודעים,
הנה עובר המלך ברחוב.
לילה טוב ירדן ודידי. זאת אומרת, עוד רוממותם.
לילה טוב.
את חושבת שגם עוד רוממותם הולכים לישון כל ערב?
מה, אם הם רוצים.
מה הם סופרים כדי להירדם?
לא יודעת. אולי אבנים יקרות? בטח יש להם כל כך הרבה אבנים יקרות שהם נרדמים לפני שהם מספיקים לספור חצי.
אז גם אני אספור אבנים יקרות. אחת. שתיים. זה לא רעיון טוב.
למה?
כי אבנים יקרות זה מנצנץ, מסנבר, אני לא יכול להירדם ככה.
אז בוא נספור עננים, זה מרגיע.
את חושבת שהודרום ממותם סופרים עננים?
הם סופרים מה שמתחשק להם.
גם אנחנו מה שמתחשק לנו.
כן.
ענן אחד.
ענן שני. הוא דומה לארנב.
ענן שלישי.
את הפרק הזה יצרו דידי שחר וירדן בר כוכבה.
דומה לשרבית.
ענן רבי.
הפקה מוזיקלית ונגינה, טל בל חרוביץ'.
הוא קצת דומה לתיבת דואר, נכון?
כן.
משתתפים עידן אלתרמן, ג'וי ריקר ואבי גרייניק. והילדים בן נחום ואלונה מור.
אלון חמישי דומה לכתר.
מעברים שחר סיטנר.
הפקה בפועל, עינת בסר. הופק עבור תן?
כאן.
כאן, תאגיד השידור הישראלי.
בשיתוף קרן גרינספון. הרשימה המלאה של הקרדיטים באתר התאגיד.
ענן שישי, ענן.